אלן, זה פרק מיוחד מתוך סדרת פרקים שנקראת מגבירים את האור, שיצרתי לאחר אירועי השביעי באוקטובר והמלחמה שאנחנו נמצאים בתוכה. בימים כל כך מורכבים וקשים כמו הימים האלה, כשהכל כל כך שחור מסביב, מה שאנחנו יכולים לעשות זה רק להכניס עוד ועוד אור למרחב שלנו. ובמיוחד בשביל זה קיימתי סדרה של מפגשים מיוחדים שבהם ביחד עם אורחים שאני מביא, נביא לכם פרספקטיבות חדשות, כלים שעוזרים ובעיקר אנרגיה טובה ומעצימה. אני מקווה שתפיקו ערך מהסדרה המיוחדת הזאת, ואם אהבתם והתחברתם, אני אשמח גם שתשתפו את הפרק הזה עם עוד אנשים, כי במיוחד בתקופה כזאת צריך להגביר עוד ועוד את האור. אז אני מאחל לכם האזנה נעימה, ומקווה שיחזרו לנו ימים שקטים ובמהרה. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, iTunes, Spotify, Google Podcast ואחרות.
טוב, מה העניינים? אז כיף, כיף שאתה כאן, תמיד שמח לפגוש, ואנחנו פה בעוד מפגש בעצם מסגרת סדרה של מפגשים שאני קורא לה מגבירים את האור, אנחנו כבר בשבוע השלישי לדעתי, והיום בעצם יחד איתך אנחנו נדבר כאן על, בעצם על למצוא את הקומדיה בתוך הטרגדיה, סיפורי טרגדיה לא חסרים לנו בשבועות האחרונים לצערנו, אבל ככה לפי מה שככה דיברנו אתמול, ככה נסה לתת איזה זווית אחרת קצת על העניין הזה. אז לטובת מי שלא מכיר, רודי סעדה, שחקן, יוצר, בוא נשמח שתציג את עצמך ככה, למי של
אולי לא... לא, תציג אותי, אני נבוך בלהציג את עצמי. אני מלך עולם אין כמוני בזה, אני טוב פה וטוב פה וטוב פה, בוא תציג, תיתן רגע את ההנחיית המסגרת ו... נתחום רגע את האירוע.
אז רודי סעדה, שחקן, סטנדאפיסט, ומי שמכיר אותו, פרנקו מקופה ראשית, קופיקו, אברום, ועוד הרבה דברים אחרים. ומבחינתי גם איש שיחה מרתק, מי שאולי יצא לו, אנחנו ממש לפני שבועיים על אותו, עלה פרק שעשינו ביחד בפודקאסט, עושים שינוי. פרק שהוקלט לפני השביעי באוקטובר, אבל אני חושב שהתוכן שם מאוד רלוונטי, באמת הלך מתמודדים משברים ואירועי חיים לא פשוטים, ורודי שמה גם משתף מאוד בפתיחות על התאונה הקשה שעבר ועל השיקום ממנה ובאמת מה שעזר לו. וגם יש קטעים מצחיקים בשיחה, אז כדאי, מאוד מומלץ. אני עוד מחכה אגב רודי שאנחנו באמת נעשה את הסטארט-אפ הזה של הליכונים עם כדורי טניס. נראה לי שיש שם, עלינו על משהו.
כן.
אז בוא, אתה ככה רוצה לקחת אותנו למה זה אומר, הקומדיה שבתוך הטרגדיה.
כן, אז ערב טוב לכולם. אני ככה עוסק בקומדיה מגיל 17 וחצי. עליתי על הבמה בסטנדאפ בקאמל ומרגע זה לא ירדתי ממנה. וככה לאט לאט אני מגלה בעצם ממה הקומדיה מורכבת, תוך כדי תמיד הקומדיה הייתה שם והסטנדאפ וההומור, בזמן שאני חווה מהלכי חיים של אלה יוסטור, ואחת מהפעמים אני אפילו נכנס לכלא, נשפט, עושים עליי סוג של רומן זדורוב, נשפט לסוג של 15 שנה, למזלי יצאתי נורא נורא מהר, אחרי 9 ימים, אבל נצרבה שם איזושהי טראומה, ותוך כדי הדרך ואני ממשיך להופיע וקופיקו ובבורר ופה קומדיות, ואני סוג של מתחתן, ואשתי, זוגתי, בוגדת בי, נכנסת לרעיון מגבר, ומגבר אחר מספרת שהילד הוא ממני, אז זה עוד טראומה שאני חווה, והחיים ממשיכים וממשיכים, ואז אני עובר תאונה קשה עם האופנוע, מורדם תקופה ארוכה, ואז אחרי 11 חודשים משתחרר בבית חולים, והחיים ממשיכים, וככה לאורך כל הזמן הזה יש איזושהי שריקה כזאת עדינה, איזושהי מלודיה של קומדיה שתמיד עוטפת אותי. אני תמיד מרגיש שאני קצת כמו איתי אנג'ל של הקומדיה. שלחנו את רודי לחוות חוויית קיצון, ובואו תחזור לנו עם כל מיני מטעמים קומיים בחוויה הזאת. ואז רן שוחחתי, אמר לי אם בא לך רגע במפגש כזה לדבר קצת על קומדיה בתקופה הזאת, אז אמרתי אולי זה דווקא הזדמנות טובה לראות איפה הקומדיה נפגשת עם הטרגדיה. ובעצם כל קומדיה, בואו נתחיל נניח איזה הנחת בסיס, כל קומדיה היא טרגדיה במרחק של זמן, אוקיי? תמיד רק כשחולפים הימים והשעות והזמן, אז הקומדיה מתחילה כזה לפרוט מתוך הקומפוסט הזה שאנחנו חווים. אז אנחנו באמת חווים עכשיו טרגדיה, אנחנו חווים כאב גדול ופחד וסבל וטראומה וצלקות כאלה ואחרות. אני מבטיח לכם שהקומדיה שתפרוץ פה היא קומדיה של אלה יוסטור. כשאני מתבונן במהלך השנים מאז שהתחלתי לעשות סטנדאפ, התחלתי ב-98, אבל כשהסתכלתי, הקאמל קומדי קלאב, מועדון הסטנדאפ הראשון בישראל, נפתח מיד אחרי מלחמת המפרץ. כלומר, הבנתי עם החיים שאין וקום, זה הנחת בסיס שיש, שכל מה שקורה בחיים אין וקום, אין מה שנכנס, צריך גם משהו לצאת. כלומר, יש איזשהו פלואו שכזה. אז אחרי מלחמת המפרץ נולד הקאמל קומדי קלאב, אחרי משהו מלבנון שם נולד צחוק מהעבודה, ואחרי זה ארץ נהדרת. כלומר, תמיד אחרי אירוע נורא 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 קיצוני וקושי מאוד כאב גדול, הקומדיה פרחה שם. ואיתם גם הסטנדאפיסטים שמזוהים, אם זה שחר חסון בצחוק מהעבודה, וכל הקאמל קומדי קלאב שנפתח, בעצם, אז, וגם זהו זה, אם גם את המפרץ הבא, בבובה, וכל החוויה הזאת. אז בעצם קורה פה איזשהו מהלך שאנחנו עכשיו רגע ממש בשלהי, בתוך כדי החוויה הזאת, ואני חושב שיש פה גם זמן לריפוי, או גם למצוא את הריפוי דרך הקומדיה, או דרך הטרגדיה, לפגוש את הטרגדיה ככה אחד על אחד, ולשחרר ממנה את הקומדיה, ודרך הקומדיה גם לשחרר את כל המצוקות ואת הצלקות, את צלקות נפשנו, במהלך הדרך ש... אנחנו חווים.
למה אתה חושב שזה קורה ככה? זאת אומרת, למה תמיד באמת אחרי טרגדיה כאלה יש פריצה של הקומדיה?
אני חושב שזה איזה מפלט כזה. אני עכשיו הסתובבתי בתל אביב, ממש עכשיו חזרתי מפלורנטין בתל אביב, לא ראיתי את פלורנטין באוברבוקינג של אנשים, מפוצץ באנשים. אנשים, יש רצון אחרי שאתה נעול, פשוט לצאת החוצה. קצת, זה טבעי לחלוטין. אני חושב שגם אחרי גירושים טובים, יש איזה רצון לפרוץ את המסגרת של המיניות, לא יודע. הרצון הזה, אחרי שאתה נהיית קלו, יש איזה שרצון רגע לצאת החוצה, ועכשיו שאני מסוגל את תל אביב בפלורנטין, מלא, מפוצץ באנשים, עם דגש על המילה מפוצץ בהקשר של החיים של היום, כן? אבל מפוצץ באנשים, כלומר, יש אנשים רצון לשתות ודרינקים וג'וינטים, ורק רגע לשחרר איזשהו סטרס מסוים. אז אני חושב, זה איזשהו כזה, אינג ויאנג כזה, זה סיבוב כזה, שאחרי כל החושך, או תוך כדי החושך, נולד איזושהי תנועה חדשה, ומהתנועה הזאת גם ייוולד עוד משהו כזה. זה איזשהו זרימה טבעית, וכשראיתי את זה לאורך השנים כמתבונן, אני עושה סטנדאפ 26 שנה, אני בן 43, באוטוטו 44, מגיל 17 וחצי, וואו. אז אני רואה ממש איך זה קורה, כלומר אחרי זה, גם אחרי הקורונה, עכשיו היה את הקורונה וכולם היו בו, כאילו לכאורה הייתי בטוח שזהו עד שנחזור, לא, תוך שנייה אוברבוקינג של הכרטיסים וסולד אאוט, אנשים נורא רצו לצחוק. ויש איזשהו רצון אחרי דרמה לצחוק, או אחרי איזשהו כאב, קיבלת מכה בברך, אז פשוט לבוא ולצחוק, ולתת לקומדיה לפרוץ. אז ככה, בדרך כלל שאני מנהל את הדיאלוג הזה, שאני מלמד קומדיה בבתי ספר המשחק, אני לא יודע אם אפשר ללמד קומדיה, אבל רגע להעביר, אז בדרך כלל זה בין פינג פונג כזה, שאלות ותשובות, אז אם יש לכם שאלות, תכתבו, ואז...
אני אגיד
לכם,
אני אראה לכם שאלות, תוך כדי, תכתבו בצ'אט, ואני ככה אכניס את זה לרודי, ולקראת הסוף נשאיר גם זמן לשאלות, מי שירצה לפתוח מיקרופון, אז גם יוכל לדבר איתנו.
כן, וערן אלקט את החוויה, את השאלות, אנחנו נהיה פה בסביבות 4 שעות, השעה הראשונה שם, לא, 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 יש לי דייטות רגע, חבר'ה, לא. אז יש לנו איזו שעה כזאת שאנחנו פה, זה תהיה הקפסולה שלנו, רון נבהל שם, זה תהיה הקפסולה שלנו, של ההומור, בדרך כלל גם כשאני אומר את זה לאנשים שאני כותב איתם קומדיה, אז אני אומר, בעצם אני מסגיר, זו הקפסולה שלנו, פה קורה הדבר, לא להעלב, ולא להיפגע מכל מה שאני אגיד פה הערב הזה, ומכל מה שיוצא פה, כי אנחנו בעצם מתעסקים בחומרים קצת אפלים, וכואבים, וצורמים, ולא נעימים, אבל אם אני ככה מנקש בעשבים, ומעדר את האדמה בקומפוסט הזה, שהוא מאוד שחלה וכואב, אפשר למצוא שם כל מיני ניצנים, שאם רק קצת עם כמו מקל שעושים לחתול, בוא 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 יוצא החוצה, נותנים לזה לצאת החוצה, אז פתאום יש פה איזה חוץ שאנחנו פורמים אותו, ואפשר למצוא פה איזושהי קומדיה. מקווה שעברת את עצמי נכון. לפעמים אני משתמש באנלוגיות, אז רמו עם זה. זהו, אני משחק בקופה ראשית, כשאתם רואים קופה ראשית בעצם, אתם רואים זה טרגדיות שקורות לנו בסופר, זה הדברים הכי לא נוחים שיש לנו בסופר, אם מישהו עומד בתור, לא בא לו בלמוד, בתור יש תור, מי אוהב תור, כלומר, אז אם רגע נצא מנקודת ההנחה שאם אנחנו נשים לב שקומדיה תמיד מגיעה מהמקומות של, שאנחנו מתחכים בהם, כלומר שיש איזשהו חיכור, מקום של חוסר אונים, אי נוחות, קושי, כאב, פחד, דווקא במקומות האלה, אם אנחנו מתמרנים אותם, מקמפרסים אותם, ממדרים אותם ומתעלים אותם, מגיעה קומדיה. קופה ראשית היא נובעת מתוך קונפליקט, תמיד זה איזשהו קונפליקט. זה, היא רוצה ללכת הביתה מוקדם, וטיטינסקי מגיע עם מלא 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 עשרות אגורות. אוקיי? פה קורה זה משהו, והוא זה, הוא נורא ממהר, ובדיוק הקופה סגורה. הוא נורא רוצה עגלה, והעגלה, הגלגל שלה הזה, הוא רוצה להציל, כל מיני דברים שהם בקשיים
שיש. מאבק, תמיד יש מאבק כלשהו.
תמיד יש איזה מאבק. עכשיו, אני כקומיקאי, אני מגלה את זה תוך כדי החיים, זה לא תמיד קל גם להיות את זה, אבל הבנתי שזה השליחות. אני קצת ליצן החצר כקומיקאי. מישהו הגדיר את זה פעם יפה, אנחנו רואים בגים במערכת ומספרים אותם. וכקומיקאי אני לא יכול להימלט מדרך החשיבה הזאת, מההסתכלות במשקפת הזאת. כלומר, זה לא שזה מה שמניע אותי כל חייל לסבגים, אבל הם נורא צורמים לי, כל מה שזה לא יהיה. הקומיקאים זה אלה שצועקים, המלך הוא צועד עירום. כלומר, אנשים חייבים לפגוש את המקום הזה של, של המגוחכות, או של הפרדוקסים, והתקלות שיש בעולם. ואנחנו חווים תקלה, ברגע זה ממש, האדמה כמו נשמטת לנו מתחת לרגליים, אבל היא לא, הכל בסדר. טבעו של עולם. אני אגיד לכם נקודת אור, שגם אחרי השריפה ביערות הכרמל, אם תבואו ליערות הכרמל, יערות סבבה. לא, כלומר, זה כוח החיים, הוא כוח החיים חדש, אז לכאורה נראה שהכל נשרף, הכל זה, דברים חדשים פורצים החוצה. אם נכוון אותם באלומת האור, ניתן שהדברים הטובים והחכמים והאנשים המנהיגים החדשים שיוכלו לקחת את כל האנרגיה הזאת למקום טוב, טוב. אם לא, יש אנשים שליטים אחרים, כל מיני טפילים שבתוך כל המערכת האקולוגית הזאת מאוד מאוד אוהבים את המקומות האלה, משתו על הבעיה הזאת, ביקחו אותה למקום, שהוא מקום מאוד מצומצם, מצולם, מוקלט, כל החוויה הזאת. נראה לאן ניקח את זה. אבל אנחנו עוסקים פה בקומדיה בעצם, ולקחת את הטרגדיה.
אני רוצה לשאול פה גם שאלה ככה, שבאמת היום בתקופה כל כך רגישה וכל כך, כל כך כואבת, איך כאילו, אתה יודע, להכניס עכשיו קומדיה בתקופות כאלה, זה נשמע כאילו פרדוקסלי אפילו ומורכב, ואני יודע שאתמול גם שיתפת אותי קצת בכמה חוויות שהיו לך, כי הלכת לבקר פצועים וזה, אז איך באמת, מתי יודעים, מתי אפשר להכניס קומדיה לסביבה כבר, מתי זה עוד לא רגיש, כאילו?
זהו, זה נורא מאתגר, זו חוויה נורא מאתגרת, וכמו שאמרתי קודם, הקומדיה היא טרגדיה רק במרחק של זמן, צריך לתת לה זמן עיכול. העיכול זה תחושה כזאת פנימית כזאת שיש, כמו שארץ נדרת עכשיו חזרה רק אחרי 40 בערך יום, היא חזרה, כלומר, הם הרגישו איזשהו צורך לאט לאט בעדינות כזאת לטפטף, כי מבינים, כי יש איזשהו מקום שהוא תקשורת עם הצופה והקהל. לעומת זאת, רוברטו בניני, שמספר על השואה, אז הוא מספר את הקומדיה תוך כדי השואה. אז בעצם זה עניין של אינטואיציה, זה עניין של תחושה, וזה גם עניין של פשוט לזרוק ולקלוט, זה too soon. אבל אתמול לדוגמה, הנה אחת מהחוויות שזה, אני הולך לבקר כזה כל שלושה ימים, אני מבקר צועים, בבלינסון, בפתח תקווה, ובשיבה, בתל השומר. ווואו, במה שאני רואה שם זה יאו, ערדי, אוקיי, פציעות על היוסטור, ואתה מוצא גם נורא הרבה קומדיה. עכשיו, משום מה אני מתחבר למקומות האלה, הכואבים והטרגים, אני מוצא שם קומדיה מאוד עציסית, נורא מבפנים. כלומר, ראיתי שם איזה לוחם בסרט מטכל, בלי רגל. ואז אני כזה בא אליו, אני עושה לו, אז מה, חצי רגל בקבר, אה? אז הוא אומר לי, איזה חצי רגל? כל הרגל בקבר. והוא התחיל לצחוק, ונורא אהבתי את זה. היה שם בחור עיוור, שהוא ראה מחבל, הוא זרק עליו רימון, לא צריך לקרמק בזמן, הרימון התפוצץ, הוא נהיה עיוור, והוא אמר לי שהחלום חיים שלו, החלום חייו זה לא להחזיר לו את מאור עיניו, החלום שלו זה לא לראות, החלום שלו זה שיתפסו את המחבל הזה, יתפסו אותו לישראל, וישימו אותו בפתח תקווה. זה היה החלום חייו, שהמחבל הזה יהיה בפתח תקווה. וכולם שם צחקו, ופתאום אתה אומר, וואו, אוקיי, מתחיל פה, מתחיל מי דרך המקום הזה לחוות את החוויה הזאת. לדוגמה, הייתי שם בשיבה בתל השומר, זה ממש הרבה מאוד מאוד חיילים, ואתה רואה חיילים, 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 ואז איך אתה מזהה את החבר'ה מהמסיבה, מנובה, אתה רואה איזה מישהו מגלגל ג'וינט, אתה מגלה, או, הנה החבר'ה מהנובה, ואז הוא סיפר לי סיפור מטורף, הוא היה שם, הוא גם הרגע שלו התפוצצה שם כזה, והיה שם לידו מבקר, נראה רגיל, הכל סבבה, ואז הוא אומר לי שהוא היה איתו, במסיבה הזאת, אני אומר לו, איך זה שלך לא קרה דבר, והוא פה זה, ואז הם מספרים את הסיפור הזה, סיפור שהוא טראומטי, ועם זאת גם מכילים מלא מלא קומדיה, הם מספרים שהם היו דלוקים אחרי המסיבה, הם היו דלוקים מאסיד, והיה להם כיף, ואז התחיל כל הבלגן, ואז הם הלכו להתחבא במיגונית. והוא נורא רצה את השחטה של הבוקר, את הג'וינט של הבוקר. והוא אמר, אני מעשן. אז הוא אמר לו, ההוא עם הרס, אמר לו, תקשיב טוב, אחי, אתה לא מעשן במיגונית. אמר, אני חייב לעשן, זה השחטה של הבוקר. אתה לא מעשן במיגונית, לא אכפת לי מה. אז אמר, סבב, אז אני יוצא. אז הוא יצא מהמיגונית, וישן את הג'וינט. בזמן שהוא מעשן את הג'וינט מחוץ למיגונית, הגיע מחבל, זרק רימון לתוך המיגונית, וברח. והוא אומר לי, אתה מבין? גרס מציל חיים. אוקיי, אל תגיד לי שגרס לא מציל חיים. התפיסה הזאת, שמישהו חווה את זה, והם צוחקים שם, והם מבינים שהרגע הזה שהוא יצא רגע לשן ג'וינט, זה רגע שאנחנו רגע יכולים לקחת את הפוקוס, לתפוס את זה, ולבוא ולהגיד, אוקיי, אל תגידו לנו שגרס לא מציל חיים, ולעבוד על זה. אני פוגש דרך הטרגדיות הרבה, גם כשאני יושב בבתי ספר למשחק, או שאני יושב עם אנשים לכתוב סטנדאפ, אז אני בעצם נותן להם תרגילים, שאתם יכולים לנסות את זה, אולי אחר כך ננסה את זה, נראה איך זה זורם לנו, אבל אני אומר למישהו, תכתוב לי את הדברים הכי כואבים, בוא תכתוב לי את הדברים שהכי צורמים לך, ספר לי דבר מפחיד שקרה לך, את הדוגמה סיפר לי בחור, וזה הסיפור, והוא לא שם לפעמים שהקומדיה מסתתרת שם, הוא אומר לי שהוא ניסה להתאבד, זה היה בבית ספר למשחק, הוא מספר לי שהוא ניסה להתאבד, הוא כבר נמאס לו מחיים, הוא ניסה להתאבד, ואני אומר לו, אני רוצה שתספר לי מה עשית, איך רצית להתאבד. רגע, אני אחבא פה את הוואטסאפ, שנייה, רגע, אני אחבא גם את זה פה, שנייה, אוקיי, עכשיו, רגע, נפל, רגע, אוקיי.
בשיא המתח השארת אותנו פה.
מה?
זה נקרא בילדאפ, בשיא המתח, עכשיו עשית לנו פה בילדאפ.
בשיא המתח. אז איפה הייתי, אלה ש... איפה הייתי? אז אמרת לו, ספר לי איך רצית להתאבד, מה עשית בשביל להתאבד? ואז הוא מספר לי, הוא ניסה להתאבד כמובן שהוא חי כי הוא לא הצליח, אמרתי לו, איך לא הצלחת? אז הוא אמר, הוא בא לאימא שלו, הוא היה בן 17, הוא בא לאימא שלו לארון, פתח את הארון תרופות, לקח אותם, בלה את כולם. ואמרתי לו, אז איך שאתה לא מת? ואז הוא מספר לי שהתרופות היו אחד ויטמין C, השני אומגה 3, אבץ, הבן אדם לקח את התרופות הכי טובות שיש, אחי. הבן אדם לקח את התרופות של איך להישאר בחיים, אוקיי? הבן אדם יצא יותר חזק, הוא כאילו... אתה יודע, וברגע שאנחנו רגע מתחילים להבין את זה, אז אנחנו מבינים שיש פה, הנה, יש פה טרגדיה, יש פה מישהו שסובל, שהוא במצוקה, הוא רוצה להתאבד, אממה, הבן אדם לא רק שהוא לא מצליח להתאבד, הוא נהיה הרבה יותר חזק. הבן אדם שם לקח 4 כדורי ויטמין C, 2 אבץ, אומגה 3, הבן אדם חזק עם שרירים, אתה יודע. ואז לאט לאט פיתחנו את זה לסטנדאפ. אני, כשאני מתעסק בהומור, אז אני מוצא שדווקא ההומור נורא נורא משחרר אותי מהטרגדיה הזאת. כאילו, יש לנו, אני חושב שיש לנו בחירה בין כל דבר שאנחנו בוחרים. אם לראות את זה עכשיו, לצחוק על זה או לבכות על זה. ואין מה לעשות, נראה לי שאנחנו מתוכננים ללכת על הלבכות. יש מגנט טבעי כמעט של האנושות קצת כזה, של המכניקה, לשקוע בדיכאון או בצער או בכאב, כמעט כמו זה אינסטינקט כזה. ממש, הלצחוק זה ממש דורש מאיתנו, ממש משאבים וכוחות נפש. ואני עושה את זה בסטנדאפ. הסטנדאפ שאני כותב, כל פעם סטנדאפ שאני כותב, תמיד אני יושב ואני אומר, מה מציק לי, מה מפריע לי, מה כואב לי, מה לא נעים לי, קשה לי, מציק לי, מפריע לי, אם זה יהיה בזוגיות, אם זה יהיה בדייטים, אם זה יהיה באמצע סקס, אם זה יהיה בכל דבר שמביך אותי, כל הדברים האלה, אם אני אכנס אליהם ואתבונן בהם, אני אמצא את הקומדיה. אבל מעבר לקומדיה, וזה בעצם הברכה שיש בדבר הזה, זה משחרר. אתה בעצם לוקח את הדבר הזה, עוטף אותה, מבטא אותה, וזה שהיא מתבטאת, ככה אתה משחרר אותה לעולם, כמו איזה בלון כזה, הוא יוצא. ואז הזיכרון, חושים שנשאר לי מהאירוע, הוא לא טראומטי, אלא קומי. לפני, באמת, בין העונה הראשונה של קופה ראשית לעונה השנייה, מי שלא יודע, עברתי תאונה קשה עם האופנוע, הייתי חודש וחצי כזה, חודשיים כזה, מורדם ומונשם, 11 חודשים בבית חולים, מפורק מהתחת, מפורק ארון איקאה, כן, שהרכיב, בן דוד שלי עם פרקינסון, אוקיי? מפורק שם, והייתה צלקת פנימה, כלומר, לא היה מקום שלא הייתי נפגש בו, ואומר, עברתי תאונה. איזה כיף זה לדבר על הצלקות שלנו, אה? איך אנחנו אוהבים את זה? כל שיח שאני שומע בבית קפה, זה על מה שקורה עכשיו במדינה, והקושי. אנחנו נורא אוהבים לדבר טרגדיות. אנחנו פחות אוהבים, אם מישהו מדבר על הצלחות או על טוב, די כבר, שחצן. אנחנו נורא אוהבים לדבר טרגדיות. ואיזה כיף זה, זה מנציח זה, ואנחנו מנציחים את זה, ובונים לעצמנו סיפור, והופכים את זה לאיזה כיף. אני חשבתי אחרת, גם את המאבקים שהיה לי עם אבא שלי, אני זוכר איך התחלתי את ההופעות שדיברתי על אבא שלי, בהתחלה אמרתי, אוי, אבא שלי, אני לא אוהב אותו, אבא שלי פסיכופת, שלי. אני זוכר שבסוף, בסוף, 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 אבא שלי, זה היה אבא שהוא גאון. ככה זה הסתיים הבדיחה, וככה היא נצרבה, וככה היא שודרה ליוטיוב בסופו של דבר. סתם סיפור שקרה לי עם אבא שלי, אגב, by the way, אבא שלי, תראו מה אני חווה בחיים, אני חווה חוויות, ונראה לי שנראה לי אני מזמן את זה, למרות שביקשתי כבר לא לזמן את זה, אני מספר עם סיפור שקרה לי. אבא שלי נפטר, הוא החליק, קיבל מכה בראש, ומת. הוא נפטר ביום הולדת שלי. וואו. חוויה הזויה, ביום הולדת שלי, בן אדם מת. כלומר, אני חוגג יום הולדת, וגם... אבל אני לא רואה את זה כטרגדיה. אני באמת רואה פה שיש פה איזה משהו קוסמי, ומשהו טוב, ומשהו שמרומם. אבל אבא שלי, לפני שהוא נפטר, הוא כנראה הרגיש את זה. יש אנשים לפני שהם... הוא הרגיש את זה, ואבא שלי, אם יש משהו שלמדתי מאבא שהיה חוסר טק, זה ממנו, הבן אדם חסר טק לחלוטין. הוא נפגש איתנו ב... סיפרתי את זה בפודקאסט אחר, אבל אני אספר לכם את התחושה ולראות איך הפכתי את הדבר הזה לקומדיה. הוא בא אלינו, ויש לי זה אגב מצולם, כי לקחת הטלפון וצילמתי את כל החוויה, הוא בא אלינו באיזה ארוחה משפחתית כזאת, ואמר, רוני! אמרתי לו, מה, אבא? הוא אומר לי, כשאני אמות, אמרתי לו, אבא, למה אתה מדבר ככה? כשאני אמות, אתם לא תקברו אותי, אתם תשרפו אותי. אמרתי לו, אבא, למה אתה מדבר? אבא, די, 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 די. לא, לא, די. כשאני אמות, אתם תשרפו אותי, אתם לא תקברו אותי, אתם תשרפו אותי. אמרתי לו, אבא, אנחנו לא נשרוף אותך, אנחנו נקבור אותך. לא, 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 אתם תשרפו אותי. אמרתי לו, אבא, אתם תשרפו אותי, זה מה שאני רוצה. אמרתי לו, אבא, זה גם יקר. אמר לי, כמה זה עולה? בדקתי בגוגל, יש מקום שנקרא עלי שלכת, וזה עולה 40,000 שקל. 40,000 שקל. אם אתה רוצה להישרף במדינה הזאת, עולה לך 40,000 שקל. עזוב שיש אנשים, הייתי שורף אותם בחינם, כן? אוקיי? אבל 40,000 שקל להישרף, אמרתי את זה לאבא שלי, אמר לי, לא אכפת לי, אני רוצה שתשרפו אותי. ואז היה הולך כל יום, זה היה הקטע שלו כל יום לבנק יב עם הכרטיס אשראי ומוציא 1,000 שקל, 1,000 שקל, יכל להוציא 40,000 שקל, את הקטע שלו, להוציא 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, עד שהוא הגיע ל-40,000 שקל, ואז הוא נפטר. ואז כל המשפחה עמדנו מול 40,000 שקל, ולא שרפנו אותו. זה היה או לשרוף אבא או לשרוף 40,000 שקל. תמיד, זה לא... האמת, גם לא קברנו אותו, שמנו אותו במדף של ביטוח לאומי, הכי... ואז אני אומר שאבא שלי תודה, בקיצור, בכל אופן, תודה, אנחנו מול 40,000 שקל, וזהו, כל המשפחה נסענו לדובאי. ואבא שלי הוא מאוד אהב בדובאי, אבל איך אומרים? שיישרף. אוקיי, זו הבדיחה, אוקיי? עכשיו, אני רואה פה אנשים מביטים בי כזה בצורה מוזרה, אבל אני מקבל כפיים על הבדיחה הזאת, זה בדיחה וזה נורא מצחיק, זה גם קשה, אגב, קשה להגיד בדיחות פה מול תמונות ואנשים כזה, הכל בסדר, אני מודע לחוויה. אבל הקטע הזה שאני עכשיו לוקח את הכאב הזה של אבא שלי, שנפטר ביום הולדת, שביקש להישרף, והאמת, אני במקרה הזה אני אומר די מילה במילה את מה שקרה, באמת כל המשפחה נסעה לדובאי בכסף הזה, וכאילו אבא שלי נורא רצה לטוס לדובאי, וכל הבדיחה הזאת היא בסופו של דבר לוקחת את אבא שלי למקום של שמחה, כלומר הזיכרון שלקחתי את זה, זה למקום של שמחה, ושל הומור, של צחוק. כשעברתי תאונה עם האופנוע, שזו הייתה תאונה קשה, היא גם הייתה מאוד טראומטית, אני מאוד סבלתי, סניתי כל רגע, אבל אז החלטתי שאני הנה מיישם את מה שאני הולך אחריו, והחלטתי שאני עושה מופע סטנדאפ שכולו מוקדש לתאונה, אני מדבר על התאונה, אני אספר על התאונה, על כל מה שחוויתי, כל הדבר הזה, שעה בערך 50 דקות של הופעה בתוך יוטיוב, ואמרתי ככה אני רוצה לזכור את התאונה, אני לא רוצה לזכור את זה שאני סובל וצורח וכואב לי, אלא אני רוצה לזכור את זה בהומור, ושמתי לב שאם יש לנו בחירה לקחת אירוע מסוים ולקדש את הכאב בו או לקדש את ההומור, אני מעדיף לקדש את ההומור שבו, זה לא מוריד מהאירוע, זה לא מבזה את החוויה, זה לא מבזה שום דבר. אם אני אצחק על מה שקרה עכשיו בשביעי באוקטובר, ברור שעכשיו זה טרי וזה כואב וזה בלתי נתפס. אבל אני לא לועג לזה. זה
אולי הגבול שכאילו, אתה יודע, שאנחנו רואים של קומדיה, זה כאילו לעשות מזה צחוק, זה לא.
זה גבול שאני חווה אותו על הבמה, ואני סובל שאני בודק, כי בשביל לבדוק גבול, אתה צריך לחצות אותו וללכת לפני, וממש ללך על הטיפות. אז אם מישהו שואל מה הגבולות, זה באמת דרך ניסוי ותהייה, אתה באמת חוצה ואז אומר לך, טוב רודי, עברת את הגבול. ואם תבואו להופעה שוואו, תקשיבו טוב, אני מדבר על חומרים מאוד מאוד אפלים, שבסופו של דבר גם יש כפיים, אבל להגיע למקום הזה שזה בדיוק בנקודה, זה כאילו אני סבלתי כי הייתי את הגבול, אבל לפעמים צריך לחצות את הגבול לבוא ולהגיד, אוקיי, פה אני לא נוגע, זה כבר too much. הייתי מראה לכם אולי הזדמנות פה להראות לכם קטע קטן מהתאונה. תאונת דרכים שעברתי, פציעה מאוד מאוד, חוויה שמאוד מאוד כאב לי, אני אראה לכם קטע סטנדאפ, אני אשים פליי, נראה לי של איזה 50 שניות, 40 שניות, גם בואו תראו איך לקחתי את החוויה הזאת, וממסרתי אותה, וככה אצלי יצרו בראש, גם אם שיקרתי בתוך זה, כי אנחנו, תמיד שאנחנו מספרים לעצמנו בראש, ככל שעובר הזמן, אנחנו לא זוכרים את האירוע בשלמותו, אנחנו משלימים אותו על ידי הדמיון, ועל ידי כל מיני דברים, אז אני מעדיף להשלים אותו בהומור, ואז האירוע הוא נכון נשאר שם, אבל הוא מסופר כהומור. אז אני אעשה עכשיו שיתוף מסך, שירן לימד אותי. ורגע את זה. שייר סאונד אני אעשה. רגע, יש לי ביטול פה. אוי. אוקיי, הנה. סבבה. אוקיי, אל תקשיבו לכיתוב, זה פשוט זה. פה אני מספר על התאונה, אני אוציא את זה מה... רגע. טוב, אני אשים פה את הבר הזה של ה... טוב, אני אשים פלי, תגידו אם אתם שומעים. שומעים? ששמתי פלי שם. שומעים?
אבל אל תטעו חברים, מתחת לבגדים אני על פיגומים, כן? שנה 38 הפכה להיות תמה 38. זה הגיע. רק לספר לכם את המפרט הטכני של הגוף שלי, בזמן שאני מדבר איתכם, זה ככה. זה הירך השמאלית שלי מרוסקת, אני, יש לי שלושה ברגים פה, מוד ברזל של 40 סנטימטר ובורג בקצה, שברתי שלוש צלעות בחזה, וברך ימין היא חטפה אותה הכי חזק, יש לי חמישה ברגים, שני מסמרים, וקרעתי את כל הרצועות בברך. הרגל שלי היא מתכופפת ככה. זה הכיפור של הרגל. עכשיו נגיע לחלק המצחיק של החוויה. השתילו לי רצועות. השתילו לי רצועות, מאדם מת, מכרטיס עדי, אלי של תרומת איברים, אז השתילו לי רצועות, וזה מה שאני קיבלתי. עכשיו יש לי תחושה, לא רק תחושה כזאת, שהאדם הזה שממנו השתילו לי את הרצועות, הוא לא עשה ספורט הבן זונה. הוא לא עשה ספורט בכלל. אבל אני חתם על כרטיס עדי, לא תיקח בשביל. תגידו לי אתם, סתכלו על זה אתם, רק אתם, זה לא מנח. של אדם שעשב על קורסת טלוויזיה כל חייו.
אוקיי, זה ה... רגע. איך אני מוציא את השיתוף?
תספיק את השיתוף, תעשה שם למעלה, יש לך אפשרות לבטל שיתוף אדום כזה לדעתי.
זה.
טוב שאלה.
רגע. אז עבור אלינו. לא, גם רואים מה אני מזכה לשיקום, דברים, אהבת חינם, אהבת עוד קרח. רגע, איך אני זה? יש ניו שייר פה? טופ שייר. הנה, רציתי. כן, יופי. אז הנה איזשהו רגע שכאילו ממש פרטתי את המפרט הטכני של הגוף שלי ופשוט סיפרתי את זה הבמה, אתה יודע, בהמשך של הקטע אני בא ואומר כאילו מוסר עסקי, אתם חותמים על כרטיס עד, תעשו ספורט, כאילו לא בשבילכם, בשביל אלה שאתם רומים את האיברים שלכם. ואז אמרתי כמה אנשים צבועים חותמים על כרטיס עד אבל שותים מלא אלכוהול בזאתם על כרטיס עד, כל מיני כאלה. זה כעס, כעס שהיה לי על אנשים שחתמו על כרטיס עדי, כי לא קיבלתי רצועות ממורה ליוגה, אתה יודע, מרקדן של בת שבע אחי. סתם, קיבלתי רצועות מאיזה מישהו שלך, לא הזיזת גרוטה, העיקר, אני חתמתי על כרטיס עדי, סימה, אתה יודע, כאלה. ואלה רגעים שאני פוגש אותם ואני אומר, אוקיי, מה מציק לי, מה מפריע לי, ואותם אני אומר, אבטא. סתם, אני אספר לכם עוד סיפור שאני חווה, קטע סטנדאפ שעכשיו נכתב בהופעה הנוכחית או לקראת ההופעה הבאה, אבל זה מה שאני יודע, אתם עכשיו חווים את תהליך העבודה. שאלתי את עצמי תוך כדי מה הכי כאב לי בבית חולים, וקראתי שעם כל מה שעברתי שם, ואני שלוש פעמים בבית חולים והניתוח הזה, וצריך לקרות את הרגל ולהביא פרוטזה, בסוף לא, הרגל לא נראה, אני בסדר, רק לא מתכופפת, הדבר הכי 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 קשה שהיה לי בבית חולים זה הקטטר. אוקיי, אני לא יודע מי שיודע מה זה קטטר, קטטר זה אחד הדברים הכי כואבים, הכי כואב זה לא הקטטר עצמו, זה שמוצאים לך את הקטטר מהגוף. הקטטר זה מי שלא יודע, זה צינור של זרנות כיבוי אש בתוך הבולבול, אוקיי, זה 2 מטר של צינור בתוך הבולבול, והדבר הכי כואב זה שמושכים אותו, זה מושכים אותו, וזה הדבר הזה, זה צורת, זה צריבה של אין כדוגמתו, זה כואב למות, אוקיי, היא מושכת את זה והיא אומרת, תראו, תחזיק חד, זה שורף, זה כמו לעשות קאקי שורף אחרי שאוכלים מסחוג בפלאפל ואתה עושה קאקי ושורף לך רק מהבולבול. זה כואב. וככה כל פעם שהם מוצאים, כל שבועיים צריך להחליף קטטר, וכל פעם שמוצאים את הקטטר ומושכים את זה, זה הדבר הכי כואב בעולם. וככה כל שבועיים, ואז אחרי 11 חודשים צריך להוציא לי את הקטטר בפעם האחרונה. ואני אומר לאחות שם, אני אומר לה, ריקי, עידית קראו לה, אמרתי לה, עידית, בבקשה, זה כואב לי, לא נעים לי, בבקשה, זה כואב לי. ואז הוא עושה לי, אז מה הבעיה? אני אשים לך חומר הרדמה.
בפעם האחרונה.
ואני כזה, רגע אחד, את רוצה להגיד לי שהיה פה חומר הרדמה כל התקופה הזאת? הוא עושה לי, כן. אמרתי לה, אז למה לא שמתם לי? הוא עושה לי, למה לא ביקשת? אמרתי, למה לא ביקשתי? אני אמור לדעת שיש חומר הרדמה לחוויה הזאת? בקיצור, ואז אני אמשך את הסיפור הזה, ואז היא שמה לי חומר הרדמה, והיא שולפת את זה, ואני לא מרגיש שום דבר, אממה, אין ביצים, לקחה עם זה גם את הביצים. כמו שאתה שותה שייק בריבר כזה, שיש כדורי טפיוקה כזה, גם הביצים הלכו שם, משהו כזה. אז זאת חוויה. זאת חוויה שקרתה, אז אני מעוות אותה לצורך הסיפור, זה לא קרה אחרי 11 חודשים, שהיא באה וזה, זה קרה אחרי חודש וחצי או חודשיים, זה כולה 3 פעמים, 4 פעמים שעשו את ההחלפה הזאת. באמת, אמרה לי את זה לא אחות בבית חולים, אלא דווקא האחות שהגעתי לשיקום, שבאתי ואמרתי, וואי, זה הדבר הכי קרוב, אמרה לי, בסדר, אני אשים לך חומר הרדמה כזה, כמו שרופא שיניים שמושכים פה. אמרתי, יש? והיא אמרה לי, כן, מה לא שם לך בבית חולים? אמרתי, לא, למה, כאילו הם התקמצנו עליי שם. פשוט איבדתי את החוויה הזאת, כי פרסתי אותה לדבר הזה. עכשיו, הזיכרון שיש לי מהחוויה הזאת, זה הזיכרון הזה. וזה מה שיפה. כאילו, יש לי זיכרון קומי, ואת הזיכרון שאני בחרתי. כלומר, אנחנו יכולים להשפיע על הזיכרון בעבר דרך ההווה. אני יודע שזה מוזר מה שאני אומר עכשיו, אבל אם נצא רגע, נעשה עוד הנחת יסוד, ונאמר רגע שזמן לא קיים, פשוט זה בחירה שלנו, של האנושות, להחליט שכל פעם שהשמש שוקעת, לא, היא לא בדיוק שוקעת, אנחנו מסובבים סביבה, כן? אבל לצורך העניין, היא שוקעת, להגיד שנגמר יום, וככה לסמבל עצמנו שזה זמן, וגם לא קיים באמת מרחב, אלא מרחב זה אנחנו משהו שמצאים, כדי שנוכל להגיד, בוא ניפגש באזור ככה וככה, בזמן כזה וכזה, כדי שיהיה לנו נוח בעולם. אז אם יש זיכרון, והוא נמצא לנו במוח, אז אני יכול לבוא ולהחליט, שאני עכשיו לוקח אותו את הזיכרון, שם אותו בהווה, לספר אותו, אפילו לשקר אותו. כמה אנחנו משקרים? כמה פעמים אנחנו לוקחים סיפורים, שקרו לנו בחיים, ומעצימים אותם תמיד בדרך השלילית. בואו נראה איך גנבו מני הבנק, 400,000 שקל גנבו. לא גנבו לך 400, גילת שזה 20,000, וגם החזירו לך, לא כזה, כאילו אנחנו אוהבים לנפח, מכניסים את זה להווה, מדברים את זה בהווה. אז אני מוצא דרך הקומדיה לקחת אירועי עבר, לשים אותם בהווה, לעוות אותם לצורה קומית, ואז בתוך הקומדיה הזאת, ככה נשאר לי זיכרון של משהו טוב, גם אם הוא היה רע. שוב, זה לא מבטל את האירוע, זה לא מגחיך את האירוע, זה לא משפיל את האירוע או לועג לדבר הזה. זה דרך שלי לבוא ולקחת טרגדיה, לשים אותה בתוך קפסולה של הומור, ואז לדבר אותה ככה. אני מעדיף את זה ככה. ויש משהו יפה, הבדיחה הזאת שאתם רואים, מעולם לא סיפרתי אותה יותר. כלומר, עכשיו זה הופעה שנקראת אמיתי לגמרי, תחפשו ביוטיוב, זה הופעה שלמה כזאת, שכל מה שעברתי בבית חולים, וההשלכות של התאונה, ולאן זה לקח אותי, אני לא מדבר על זה, כאילו עכשיו אני מדבר על זה בפודקאסטים וברעיונות, אבל כשאתה יושבתי לשולחן, אני לא חושב שהחברה מקופה ראשית בכלל, לא יודעים שאני, הם ידעו, הם יקרו אותי, אבל אני לא מדבר על זה, לא מראה את זה, אין לי כיפור ברגל, אני צולע, קשה לעלות מדרגות, אני לא יכול לרוץ, אתה לא רואה את זה, אין לי מה לדבר על זה. לעומת זאת, שאני פוגש מדי פעם אנשים
ושיוצאים... דרך הקומדיה עשית לזה איזה סוג של עיבוד רגשי עם עצמך נשמע.
בדיוק, בדיוק, איווה. ואז דרך העיבוד הרגשי הזה, בזה שביטאתי אותו ככה, וזה כיף לבטא את זה ככה בהומור, זה השתחרר, ואף לא. תודה רבה, שלום על ישראל, הלאה בבאללה. אז, ולהגיד לך שהפרידה מאשתי, לא בדיוק פרידה, כן? אבל זה שהיא בגדה בי, נכנסה להיריון מגבר אחר, וסיפרה שהילד הוא ממני, וואו! וואו, איזה פתפוצצות במוח. ברור שכתבתי לך בדיחה בת זונה, פיצץ בבדיחה הזאת, אני מבסוט, אני מעדיף ככה להתמודד עם זה. אני לוקח את הטרגדיה הזאת, מקמת אותה, וממשיך הלאה. כן.
הזכרת לי עם סיפור הקטטר שלך, כשהייתי ילד, אבא שלי לקח אותי לאיזה רופא שיניים חבר שלו. וזה היה רופא שיניים ארגנטינאי כזה, לא היה מדבר הרבה עברית, וסך הכל היו לי שיניים סבבה, וכילד הוא עשה לי 4 סתימות ב4 הזדמנויות שונות. השיטה שלו אגב, הוא היה נשען עם המרפק על החזה, בית החזה נשען עליי, אני הייתי מפסיק לנשום, ואז הוא היה עושה את הסתימה. בגיל 18 אני מגיע לצבא, והולך לרופא שיניים, הייתה לי סתימה. והרופא, ככה באופן טבעי, בא ואומר לי, אוקיי, אני הולך לתת לך זריקת הרדמה. ואני מסתכל עליו, אני אומר לו, ממתי עושים הרדמה בסתימה? הוא כמעט נפל מהכיסא, אומר לי, יש לך 4 סתימות בפה, איך עשית אותם עד היום? אמרתי, לא, מעולם לא עשו לי הרדמה, כאילו זה קצת...
הנה, אבל תראה את זה קטע, אתה מספר אירוע, ואתה צוחק תוך כדי, כלומר, אתה מעדיף לקחת את זה ככה. עכשיו, שוב, אני מספר אירועים מהצד שלי, בטוח שאנשים חווים אירועים, וואו, קשים, אנחנו שומעים אירועים קשים. עדויות, אני שומע אנשי זקה, יאו ערדי, זה בלתי נתפס. כמובן שאני, יש לי הרבה מה להגיד, יש הרבה בדיחות שחורות, אני לא אגיד אותן פה, אני חושב שזה too soon, אני יכול להרגיש את זה. אני מאמין שיעבור זמן, אולי עשור, שניים, שלושה, כי גם על השואה, שוב, שום, יש הומור בסוף הדבר, בדיחות שואה, כלומר, יש הומור שחור, הומור שחור נועד במקום הזה. זה דרך שלנו לעבוד. עכשיו, אז אני בא, בשואל כזה, שעה בכלל, כזה, לכל מי שמאזין וצופה, כאילו, קורה לנו אירוע, איך היינו רוצים לזכור אותו? כאילו, איך היינו רוצים... עכשיו, ברור שהוא קורה אירוע מאוד רגשי ומאוד טראומטי, אבל יש לנו עכשיו זכות בחירה, זה לא מבטל את האירוע, זה רק הדרך שלנו לבוא ולשים את זה, באיזה קופסה לשים את זה. האם זה עומד עכשיו במרכז החדר בצורה נורא... אני אקרא לזה מסריחה בגרשיים, כן? שהיא מאפילה על כל החלל, או שהיא עכשיו מקומפרסת בצורה יפה ונעימה, ואפשרות שאפשר אפילו לתקשר אותה החוצה. ההופעה הזאת אמיתי לגמרי, הופעתי איתה, ואנשים שמעו אותה, עברתי איתה בארץ, ובסוף הוא חברה לקטע סטנד, למופע סטנדאפ. בחרתי לקחת את הכאב שלי, גם הקטעים על אבא שלי שאני מספר, זה קטע אחד, ולא יודע, סתם דוגמה, אז דבר סיפור שקרה לי עכשיו, אני רווק, בן 43 נראה טוב, אבל בן 43, אני יוצא כזה לדייטים כזה עכשיו, ככה הייתי נורא מרוכז בקריירה, פתאום נזכרתי מאוחר, רודי, אתה רוצה ילדים? כן, יופי, עכשיו נזכרת. אז אני יוצא לדייטים מהבמבל, אז ככה יצאתי עכשיו, אז יצאתי לדייטים מהבמבל. כן, כן, אפליקציית היכרויות, לא לואה, הייתה, שהכנסתי שם יפה, היכרויות שהאישה יוזמת את הקשר. בכל אופן יצאתי, זאת אומרת לארבעה דייטים, אבל בדייט הראשון יצאתי עם מישהי שהיא סיפרה לי שנפגשת ביום רביעי, והיא אמרה לי שיצא ביום ראשון עם מישהו, ביום שני עם מישהו, ביום שלישי עם מישהו, ואני ביום הרביעי. מוזר, אבל כנראה שזה העולם, אמרתי טוב, זה רק חלק מהדינמיקה. ואני, שוב, זה הסיפור, אני מספר לכם סיפור שהצבן אותי, ואני עדיין לא מצאתי את הפענוח או קומי, אבל אני רק מספר את הסיפור, כי אולי דרך זה אני יכול, ואז אני נפגש איתה לדייט, ואז אני בא לשלם את הדייט. הדייט אגב על ה-400 שקל, 397 שקל, זוכר את המספר, יפה מאוד. ואז אני בא לשלם. כשאני בא לשלם, היא אפילו לא מוציאה את הארנק. היא אפילו לא שולחת את היד. עזוב שאני באתי בגישה של אני אשלם את הדייט. הכל בסדר. אבל עצבן אותי, והנה זה המקום שבו דבר שמעצבן אותי, עצבן אותי שהיא אפילו לא שלחה את היד. תראי לי לפחות את הניסיון, תראי לי את האפשרות לחלוק איתי, סבבה, אני אגיד לך, תני לי לבוא ולהגיד לך, לא, 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 עליי. אבל היא אפילו לא שלחה את היד. ואז הייתי חייב לבוא ולהגיד לה, אפילו לא שלחת היד. כאילו, סבבה, אני אשלם. אבל אפילו, ואז אמרתי, תגידי, הדייט ביום שלישי, גם הוא שילם עליך? היא עושה לי כן. ואז אמרתי, והדייט ביום שני, גם שילם עליך? אמרה לי כן. והדייט ביום ראשון, גם שילם עלייך? היא אמרה לי כן. אמרתי, יצאת עכשיו לארוחות ערב, חבל הזמן, אייל שני לקחתי אותה, אחי. אייל שני, ואני כל ביס שאני לוקח, אני אומר, וואו, זה הביס הכי יקר בעולם, אחי, חבל שאני לא אוכל את זה עם חבר אותו. אחי, עכשיו, מספר לכם את הסיפור, אין סטנדאפ בתוך הדבר הזה, כן? אבל, וכאילו, אמרתי, אלה, איך הוא שילם עליך? מה זה הדבר הזה? ואז אמרה לי, מה אתה מתפזר? אני מרגיש טיטינסקי עכשיו, אני לא יודע למה, אבל זה מרגיז אותי, זה לא יודע למה, אני לא יודע אפילו לשים על זה את האצבע, אני חושב אולי שיעבור הזמן, אני מצאת את האצבע. ואז היא אמרה לי, טוב, בסדר, אבל אני אנשק אותך בסוף. אמרת, אנשק אותך? זה הנשיקה הכי קרה בעולם, תקשיב לי טוב, 397 שקל לנשיקה, אה? אז כאילו, זה הסיפור. עכשיו, הנה, אני מספר, אני רואה פה חבר'ה צוחקים, אני אומר, בוא נה, יש פה קטע סטנדאפ, יש פה איזו תחושה. מאיפה הסיפור הזה מגיע? הסיפור הזה מגיע ממה כואב לי, מה מפריע לי. ואין לנו כל כך זמן לעשות תרגיל, אבל קחו רגע תרגיל, שכאילו הייתי אומר לכם, מה תרגיל? הייתי אומר לכם, קחו עכשיו 5 דקות, ותרשמו מה מרגיז אותי, מה מעצבן אותי, מה מרגיז אותי שבעלי ככה וככה משאיר את המתיקה. כל הבדיחות של קטורזה, לכו להופעה של קטורזה, כל הכבוד, אשתי סורלה, עשה ככה וככה, תאמן ש... כל הבדיחות זה בדיחות שמפריע לו, שקשה לו, שלו. כל קופה ראשית, כאילו, מה מפריע, מה מעצבן, זה כל, זה כל הצלקות הפנימיות האלה. אז באמת, הייתי לוקח את כל, את כל מה כואב לי, מה מפחיד אותי, על מה אני כועס. אז אני כועס עכשיו, סתם דוגמה, אני עכשיו, כל מה שנורא מוזר לי. אני כל פעם שיש הזקה, אל תקרו ממני דוגמה, שוב, אני נכנס פה לאיזה, לא פוליטיקה, אבל זה הראש שלי. כשיש הזקה, המוח שלי לא קולט את זה, אני חי בבועה, אני באמת חי בבועה, אני לא נכנס לנפש, פשוט יוצא החוצה ומסתכל לשמיים. ומה שאני רואה בשמיים, שאנשים אומרים, יש ירות, היו פה 3 ירותים, לא היה פה שום ירות, ירות, מה שאני יודע ירות זה טיל מגיע מפה, טיל מגיע מפה, ושניהם נפגשים, זה ירות. מה שאני רואה בשמיים, נשבע לכם, תצאו החוצה בממד, אם אתם לא מפחדים בזה, שתצאו ותראו בשמיים, מה שאתם תראו זה זיקוקי העצמאות, זה, אתם רואים, עולה לשמיים כזה, כל מיני כזה, כמו טלטל כזה, ואת מתפוצץ, ואז הוא עולה פה, אבל אתה לא רואה טיל מגיע, יש לי זה גם מצולם, אני מצלם את זה, ושם, הנה זו חוויה שאני בא וצועק, עבורי זה המלך צועד עירום, אני רואה פה כיפת ברזל, שום כיפה, אין פה ירות אגב, הבום שאתם שומעים זה, זה קצת כמו יום העצמאות כזה, רק בצורה יותר אגרסיבית, אני לא יודע מה זה, אני לא אכנס לקונספירציה, אני יכול להיכנס לזה, אבל אומר, הנה אני רואה פה איזה משהו שמעצבן אותי, כי אנשים אומרים, היה פה שלושה ירותים, לא שלושה ירותים אחי, תצא לשם ותראה את זה עולה ומתפוצץ כמו זיקוק, אני לא יודע, אין לי עכשיו כרגע לתעל את זה לקומדיה, אין לי איזה קומדיה, אני נראה עזוי, אני נשמע כמו על היוסטו, אבל אני מאמין שבבוא הזמן, עם הזמן, הדבר הזה יהיה קומי. באותו עניין, בעניין אחר, אם נחזור עכשיו 3 שנים אחורה לתקופת הקורונה, אז אני לא שמתי מסכה, לא נגע בי מטוש באף, אני לא מהאזורים האלה, כן? וצחקתי על הקורונה בזמן ההופעה, בתקופת הקורונה, והקהל כעס עליי, אמר לי לא עכשיו, לא עכשיו, אבל חלפו 4 חודשים, המשכת לעשות בדיחה, ואלה היו הבדיחות, היום הבדיחות לא רלוונטיות, כי כבר אנחנו לא בקורונה, כל פעם יש דבר חדש, כן? ואני צוחק על תקופת המסכות, אנחנו פשוט שוכחים בטראומות, כן? אבל זה שמדדו לנו חום, זוכרים איך מדדו לנו חום בהתחלה? מקדח בתוך הראש.
כן, לגמרי.
נשמע, זה גוף, לא יכול אתה ביד, כאילו, לא יכול אתה פה, בתוך, למה אקדח גם? כאילו, זה המון NLP, זה Neurologic Linguistic Programming, שלא יודע, זה Neurologic, Neurologia, Linguistic Language, שפה, פרוגרמי, תכנות, דרך שפה שאנחנו רואים. אני כסטנדאפיסט, אני רואה את זה. אז כמובן שדיברתי על זה, דיברתי על זה שבאתי, היה איזה סיפור שאני זוכר שבאתי לבריכה, אני שחיתי בבריכה, ובאתי לבריכה, ושיצאתי לבריכה, ראיתי מישהו נכנס עם מסכה לבריכה. כאילו, לעזור שם. לא, לא, לא למים. ואז אמרתי, טוב, אוקיי, ואז הוא ואז אמרתי, טוב, הוא יוריד את המסכה, והוא לא יוריד את המסכה, הוא נכנס לתוך המים עד הברכה, אמרתי, אין מצב שהוא הולך לשחות עם מסכה, ואז הבדיחה מתחילה לפני שראיתי מישהו נוסע לבד באיילון עם מסכה, בפנים באוטו. אתה מפחד להדביק את עצמך? אדם, אתה מפחד להדביק את עצמך? מה עובר לך? וכל מה שרציתי זה שהוא ימות. מקורונה ובתעודת פטירה יהיה כתוב תאונת דרכים, אפילו לא יהיה מה ספק, לא משנה, זאת הבדיחה שהייתה שם. בכל מקרה, כשבאתי לבריכה, יצא מישהו בבריכה עם מסכה, כשאני יצאתי הוא נכנס עם מסכה, ואז עקבתי אחריו, הוא נכנס, ואז הוא חזר עם משקפת, בגד ים, במסכה על הפנים. ואמרתי, אין מצב שהוא שוחה בבריכה עם מסכה, ואז אמרתי, רגע, מישהו נוסע לבד באוטו עם מסכה, למה שלא ישחה? ואז הוא נכנס לבריכה, ולמזל הוא הוריד את המסכה ושם על שפת הבריכה, והתחיל לעשות בריכות. ואז אותי נורא עניין, מיותר לציין שאחרי 2 בריכות, המסכה נרטבה מכלור, ואותי נורא עניין מה הוא יעשה, אז המתנתי 40 דקות, אחי, 40 דקות המתנתי רק בשביל מה יקרה, והוא סיים את הבריכות, והוא בא והוא לקח את המסכה רטובה מכלור ושם על הפנים, כלומר, הוא עדיף לנשום כלור מאשר חיים, אוקיי? אז אני מספר אירוע מסוים, בדיוק כמו עם ה... שאולי לא יצחיק אז, היום גם לא מצחיק, עבר זמן מזה, אבל כמו עם הכיפת ברזל, אני לא יודע, אבל כל בג שאני רואה במערכת, אני מחויב כהמלך לצעוק יורום. טועה או לא טועה, אני מחויב, ואני יודע שיצעקו ליצן. אני יודע שיורם לס, תמיד אני גם אומר לאנשים, תסתכלו מהליצן בחדשות, הוא אומר אמת. אני יודע, זה קשה לתפוס את זה. כלומר, בכל החדשות היה פרופסור יורם לס, שהיה אומר, זה שפעת עם יחסי ציבור! ותראה, בהמשך החיים, והפכו אותו לליצן, היו לו ממים, אבל דווקא הליצן הזה תמיד אומר את האמת, כלומר, האגדות, כל מה שאנחנו לומדים, המלך צועד עירום, הליצן שצועד, סתכלו על זה רגע, תראו את זה. אז אני כקומיקאי, אני יודע שאני ליצן, אני מקבל על הראש מלא, מלא, וואו. אני יכול להגיד לכם שקופה ראשית, גם היוצר של קופה ראשית נגמר מספר לי שהוא מקבל, הוא מראה לי הודעות באינסטגרם ובפייסבוק ששולחים לו הודעות שהם ראו לדוגמה קטע של שוני, שוני וייס טרטינר עם המשקפיים ויש לה את בעלה מו שמוכרים בסוף והיא משפילה אותו, אז גבר שולח לו, איך אתם לא מתביישים להשפיל ככה גברים, זה מה שאתה תורם להחפצת הגבר ברצינות תאומית, ובכל פעם שולחים, אם אנחנו נוגעים באיזשהו עיסוק מסוים, אז אנשים נוהגים לבוא ולדבר, זה לא בסדר לצחוק על זה, בסדר, שלהם. למזלנו, אנחנו לוקחים את הקומדיה ונותנים לה להתערבל שם בתוך כל החוויה הזאת. והנה, עכשיו אנחנו עושים, בדיוק עכשיו סיימתי, אתם רואים אותי, רגע, שנייה, רגע, 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 סליחה, פשוט יש לי את הדייט, אם זאת עם הנשיקה, כן? אגיע יותר לכיוון 10, ערב טוב, מצל. טוב, יופי. הבריזה פה יפה, הנה, גם שילמה, אוקיי, בכל אופן, אז עכשיו אנחנו עושים פרק על המלחמה, אז כמובן שיפו בפרק שיעלה ממש בעוד שבועיים, כזה ציימת זה עכשיו. אז תראו מה לקחנו, אני לא רוצה לספר לכם ולעשות לכם ספוילר, נורא בא לי, אני ממש רוצה לספר לכם, אבל תראו את זה. אז תראו מה לקחנו, כמובן שנגענו בדברים מאוד מאוד עדינים, באמת בעדין, לא נכנסו לו בהקורה של הדבר, אבל תראו מה מרגיש. ככה נגיע כזה קצת לקראת סיום, ואחר כך נעשה גם תוך כדי שאלות ותשובות כזה, כאילו, נראה לי שהבנתם את רוח הדברים. כלומר, אני באמת חושב שיש לנו בחירה בין פחווה, בין דיכאון להומור. אם כואב לך, תעבור זמן, תצחק על זה. זה כל כך, כל כך, כל כך, כל כך חשוב. וואו, זה כאילו, אני קיבלתי מתנה בחיים האלו, שלצערי הרב גם כאילו כמו להיות ספץ, כמו להיות מקצוען במתנה הזאת, הפגישה אותי מול חיים דינמיים, אסוניים ממש. אני חוויתי אסונות על ימין והשמאל, המשטרה עשתה עליי רומן זדורוב, נשפטתי ל-15 שנה בכלא על משהו שמעולם לא עשיתי, לא עשיתי מעולם. אני מספר לכם סיפור עכשיו שלראשונה אני מספר אותו בצורה הזאת, כן? הרגשתי פתאום, לא יודע, תוך כדי הרצף. אני אחתוך אותו פה, בסוף נשתחררתי אחרי 10 ימים, שזה הייתה צלקת, הייתי, שם אותי בצינוק, הם התבלבלו, ועודיתי באשמה, שזה הדבר הכי מטורף. כלומר,
דייטה?
ממש, עודיתי באשמה.
למה?
כי כשאתה נמצא, כי יש סדרה בנטפליקס שנקראת הודעה באשמה, תראו אותה, ששמים אותך בסיטואציה שאתה כלוא 24 שעות עם אור יום, ותולשים אותך מהמציאות, אתה תעשה הכל, אתה תעשה הכל. ואני זוכר שהם אמרו לי, רק תחתום פה, בוא זה ההודעה, שעשית ככה וככה וככה, משהו שלא עשיתי, לא עשיתי בכלל, תחתום ככה וככה וככה וככה, ואז תוכל לבקר את אמא שלך, ויהיה לך ביקורים וזה, וכן, ותבין, אתה יודע, הם ירבלו לך את המוח, אתה לא ישן, המוח שלך כאילו קווץ', ואתה יודע, אז כאילו, אז הנה, אני אספר לכם סיפור שהוא נורא דרמטי, אני עדיין לא מוצא את הקומדיה בו, אני לא מוצא את הקומדיה, אולי לא עכשיו, ואולי אני לא אמצא את הקומדיה, אני לא יודע, אני לא יודע אם אני גם מחפש אגד בקומדיה שמה, אבל הנה, כשאני מספר את זה, איך כולם פה פנים נפולות, כי הוא עדיין שרוב לי שם בתוך איזשהו כאב. כמובן, עברתי איתו ריפוי בתהליכים בחיים, אבל עברתי במהלך החיים מפגשים עם המציאות מאוד מאוד טראומטיים, וריקחתי אותם דרך הקומדיה. אני מאמין בקומדיה, אני מסנגר עליה בכל דבר. היוצר של קופה ראשית, נדב פרישמן, שכותב את זה יחד עם יניב זוהר, הוא תמיד שמדברים איתו על קומדיה, הוא אומר, אני עובד אצל מצחיק. כששואלים אותי מה המעסיק שלך, מי הבעל עבודה שלך, מצחיק, אוקיי? אני עובד אצל מצחיק. אותי לא מעניין אם זה שמאלני או ימני, אותי לא מעניין אם זה פוגע או לא פוגע, אם זה מעליב או לא, אותי נורא מעניין דבר אחד, אם זה מצחיק. זהו, עכשיו, זו הדרך לבוא ולכתוב דבר מצחיק. את מצחיק לא מעניין הדעות שלך, ולא מעניין מה חווית, מעניין אם זה מצחיק. וכשאנחנו חווים חיים כאלה, אנחנו חווים טירוף. אנחנו עכשיו חווים חוויית חיים שהיא בלתי נתפסת, אי אפשר להקל אותה, אז ברור שגם אי אפשר להקל אותה כרגע גם בהומור, גם נשים המון סוכר, אולי נוכל לבלוע את הגלולה המרה הזאת. אין לי ספק שמתוך כל החושך הזה אור פורץ תמיד, מתוך אדמה חרוכה תמיד יוצאים פרחים, לכו ליערות הכרמל, טיילו בארץ, תראו את היער הזה שנשרף בתפארתו, גדל גם בתפארתו, זה כל כך כיף לראות את זה. ואני מבטיח לכם שקומדיה תפרוץ פה, ואם זה יהיה באפליקציה חדשה, או אם זה יהיו המשקפיים החדשים, קווסט 3, אם לא יצא לכם לדעת מה זה, זה הדבר הכי מטורף שתגשו בחיים שלכם, נגיע לזה, נראה לי הזום הבא יהיה בקווסט 3, זה מטורף, ודרך זה גם קומדיה תשתחל בתוך הדבר הזה, כמו טיק טוק, כמו אינסטגרם, כמו פייסבוק. אז אין ספק שמה שאנחנו עוברים עכשיו, הדור הזה, הילדים, החוויה הזאת, בסופו של דבר יהיו פה מרפאים הרבה יותר טובים, אנחנו נהיה יותר סובלניים, נבין. בתוך כל המצלקת הזאת, אין לי ספק שיש פה אחדות מטורפת. כשהגעתי לבקר בבית חולים, יש גם היררכיה במבקרים, זה יוחאי ספונדר, סטנדאפיסט, חבר טוב מספר את זה, הוא אומר, מי שנורא בשני כדורים, הוא מקבל את רודי סעדה, 4 כדורים, עדן חסון, 6 כדורים, זה, ואם אתה 7 כדורים פלוס בלי רגל, שלמה ארצי. אתה יודע, כאילו, אז גם שם, תראו איך הקומדיה ככה מזדחלת, ולאט לאט ככה בטיפה בטיפה, היא מעבררת, והיא צריכה להברר, כמובן שתפגשו אותה, אתם תכעסו על מי שמעביר אותה, אני יודע את זה, אבל אני יודע שבמהלך הזמן, זה גם ריפוי מאוד מאוד גדול, זה רופאים בהומור ובקומדיה.
אמן, אמן רודי. אנחנו ככה ממש ככה לקראת הסוף, אני אפתח פה לאנשים, אם מישהו רוצה ככה לשאול או להגיב, אז אתם יכולים כרגע לצאת ממיות וככה להפנות שאלות. אני אשאל בינתיים ככה שאלה שזה, יצא לך בכל הסיטואציות האלה שהייתה איזושהי בדיחה או קטע שהתחרטת עליו, שהיה כאילו too much?
כן, אני לא מתנצל על אף בדיחה, אני עובד אצל מצחיק. אבל כן, הייתה בדיחה שאני לא יכול לספר פה, כי ורד סבג נמצאת שם עם ביתה, אבל יש בדיחה, לא, גם תצמיד את האוזניים, אני אצלום גם לכם את האוזניים, לא, זה בדיחה על, לא, אני לא יכול לספר אותה, אבל זה נראה לי על גיל מינימום, אוקיי, אני אספר את זה בצורה אחרת, אני אספר בדיחה אחרת, שנורא עומד מאחוריה, ואחר כך אני אגיד איך היא קשורה לבדיחה הזאת. שבדקתי בגוגל את האפשרות קו עם כבשה. עזבו אותי למה בדקתי את זה, בשביל חבר, אוקיי? ובדקתי משהו מטורף, בישראל אגב, אם אתם דיוקים לשכב עם כבשה, אם אתה שוכב עם כבשה, אתה מקבל 7 שנים מאסר. 7 שנים מאסר. אם אתה בא לכבשה, מחבק אותה, אוהב אותה, עושה לה קיצי בצלצלים, עושה ככה, לא, דוחף לתא, 7 שנים. 7 שנים, אם אתה שוכב עם כבשה, אתה מקבל 7 שנים. אבל, אם אתה לוקח סכין, דוקר אותה, שוחט אותה, שם אותה על מנגל, זה בסדר גמור. זה בסדר גמור, אוקיי? אז ככה שאם אתה רוצה לשכב עם כבשה, אז שתהיה לך סכין, על כל צרה שלא תהיה. שבמקרה יעבור שם איזה מישהו, גברי, נראה לי שהוא, לא, זה בסדר. יש לו סכין, זה בסדר. עכשיו, מה מטורף בבדיחה הזאת? בוא תראה עוד מדרגה לבדיחה הזאת. שפעם, מבחינת החוק, פעם זה היה 10 שנים. אותי נורא מעניין מתי את הרגע הזה שזה עבר מ-10 ל-7, מתי את הרגע הזה שמישהו רואים את היד ואמר, חבר'ה, בקשר לעניין הזה עם הכבשה, בואו נצמצם בעלויות, משהו כזה, רוזי, בואו נצמצם 10, אין סכין, טוב בסדר, מורידה ל-7, אוקיי? זאת בדיחה שהיא בדיחה על צמחונות, שכאילו לשכב עם כבשה, זה משכב בהמה נקרא, זה תחת איזושהי קטגוריה משפטית דתית כזאת, שוב אני גם מעבד שם, אבל 7 שנים מאסר אם אתה שוכב עם כבשה, לאכול אותה, לשחוט אותה, סבבה לגמרי. אוקיי, אז כאילו אני לוקח את הפרדוקס הזה, אני לוקח את זה, מעצב את זה, ואז אני חושב שהפסיכולוג שלי אמר לי, אחרי זה כמה בדיחות, ואמר לי, בוא נה, אני טבעוני רק בגלל הבדיחה הזאת. פתאום הבין שכאילו, איזה קטע מטורף. אז הבדיחה אחרת זה כאילו עוסק בגיל מינימום שאפשר לשכב עם בת אדם, אוקיי? וכאילו, וואי, אני לא יכול לספר את הבדיחה. הנה, שאלתי, לא, זה too much, אני יכול להגיד שזה קשור למחזור, וכאילו, איך הטבע מאותת לנו, כאילו, איך הטבע מאותת לנו, אם אין גיל מינימום, כאילו, מי קבע את הגיל מינימום בכנסת, גיל 17, מי קובע את זה, מי מחליט? מה, חבר הכנסת מחליט, עכשיו גיל 16, אתה יודע שבקולומביה זה גיל 14, אוקיי, יש במקומות שזה, כאילו מי מחליט? אני אומר, אף אחד לא מחליט, הטבע. איך הטבע מחליט? מחזור. אם לבחורה או לגוף אדם יש מחזור, זה מאותת לטבע שזה שלב הקטיף. ואז אני אומר שאני לא יכול להתעלם מהעובדה שבימים שאני, יש בנות 11 עם מחזור. אני לא פדופיל פה, זה אלוהים פדופיל, תאשימו אותו, הוא עושה כזה. זה הבדיחה, לא משנה, ידעתי שאנחנו נוגעים פה במקום זה. והנה, סיפרתי אותה בסוף. זה לא הבדיחה, כן, זה לא הבדיחה ש... אני לא עומד מאחורי הבדיחה הזאת, לא.
יש פה שאלה, האם הומור זה משהו שנלמד?
כן, אני חושב שהומור זה חוש הומור, אז כמו כל חוש אחר, אפשר לפתח אותו כמו חוש מוזיקה, כן, בשביל לפתח חוש הומור, פשוט לצפות במלא קומדיה, לראות, אני ראיתי בתור ילד פרנס, וראיתי סיינפלד, וראיתי שמש, וראיתי הקומדי סטור, וראיתי החמישי הקאמרי, זה מה שראיתי מעולם, זה בשידור חוקר עם רפי גינת, בשידור חוקר עם רפי גינת, עשה לי עכשיו ביבי, אבל כאילו, בתור ילד, זה היה כל כך מפחיד, אבל ראיתי רק קומדיות. כלומר, כל מה שנכנס לתודעתי הנפשית, זה היה קומדיה בלבד. כלומר, כל הגוף הזה ניזון בתזונה של קומדיה. אני אוהב גם דרמות וכאלה, אבל לא ראיתי מעולם משחקי הכס, ולא ראיתי זה. ראיתי פה איזו חצי עונה של סמויה, או סופרנוס, שכחתי, זה... לא זוכר. אבל אני בעיקר צופה בקומדיות, אני מאוד 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 אוהב קומדיות, ולפתח חוש, פשוט צריך לחוות את זה שוב ושוב ושוב ושוב, ולהיות עניין טעם. קצת כמו בחומוס, תטעמו חומוס ואז תגיד איזה חומוס טעים. ולחוות קומדיה, ואז אתה יכול להגיד, אני אוהב קופה ראשית, פחות מתחבר לסברי מרנן. וואלה, אני אוהב יותר פרנס, פחות קובה, ואז אתה יודע, וואלה, כבר שאתה יכול להשוות, ולאט לאט החוש ההומור מתפתח. נשאלת פה שאלה אם נדרשת אינטליגנציה בשביל הומור. גם, גם, גם. את היכולת רגע להסתכל בעוד רובד, כלומר, הקטע עם הכבשה, אני, אין הנחתום מעיד על יסתו, אני חושב שהיא בדיחה חכמה, כי היא לוקחת איזשהו מקום כזה של, של, של טבעונות, וצמחונות, שיש הרבה דברים, אני חושב שזה קשור לאיזה מקום אינטליגנטי, אבל בדיחה לא צריכה אינטליגנציה, היא צריכה להיות פשוט מצחיקה. אינטליגנציה מאוד מוסיפה לזה, וגם נותנת שם עוד איזשהו טיבול כזה, קצת כמו, כמו רסל חנות, כמו נהיה תבלינים כאלה, יש תבלינים, כל השפים, יש להם איזה תבלין קסם, אז אינטליגנציה היא תבלין קסם שיכול לעבוד.
יש פה שאלה, איך אפשר לשנות להומור מערכת יחסים עם ילדים בוגרים שעלו על סרטון? אז בכלל בהומור ביחסים אולי אפשר להסתכל על זה רגע, איך
קבל סיפור שהיה לי, הייתי רב עם זוגתי, אותה אגב בחורה שעשתה את זה, אבל שרבתי איתה עוד לפני שזה קרה סיפור, הייתי רב איתה, תוך כדי הריב אני אומר, תקשיבי, תקשיבי, אם אני מספר את זה על הבמה, זה בדיחה לסטנדאפ, אני לא הגיוני שאני אומר ככה ואת אומרת ככה, זה לא הגיוני, ואני רב איתה ריב, 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 והיא באה להופעה, וסיפרתי את הריב על הבמה, סיפרתי את הסיפור בנקודת מבט שלי על הבמה, והקהל צחק, ואז ירדתי מההופעה והיא אמרה לי, אתה צודק, פתאום הבנתי.
וואלה.
פתאום הבנתי, פתאום שראיתי את זה דרך איזשהו 360 מעלות בצורה אחרת קצת, והיא אמרה לי, תקשיב, זה, אתה צודק, פתאום קלטתי, איזה מטומטמת הייתי, כאילו, איזה מגוחך, למה דיברתי ככה? אתה יודע, לפעמים מישהו אומר לך איזה משהו, אז איך במערכות יחסים, כן, למצוא את הקומדיה, גם בדברים, זה אף פעם לא, גם כשרבים על מטלית או שרבים על הקוס, זה אף פעם לא הקוס, הקוס היא רק היא איזשהו מקום שאנחנו שמים עליו את הפוקוס ועליו משליחים את הדבר הזה, משהו הרבה יותר עמוק. אבל קומדיה היא דבר מעברר, אני נורא אוהב שיש קומדיה, אני נורא אוהב גם שהבת זוג צוחקת ממני, כאילו שמישהי לא צוחקת ממני זה לא נהיה בזוגיות, זה כאילו, זה איזשהו פידבק, אני נורא מופעל מזה, זה נורא מרים לי, זה מרים לה, זה קומדיה, נורא כיף איתי כשאני הולך למקומות, כאילו, אבל לרוב אני גם לא מצחיק באחד על אחד, כמו שראיתם עכשיו, אני לא מצחיק תוך כדי שאני משוחח, אני כאילו כמעט באיזושהי פילוסופיה כזאת, ואני מאוד דרמטי, אבל יש את הרגעים של הקומדיה, ועם ילדים, אני נורא מצחיק את האחיינים שלי, אין לי ילדים, אני נורא מצחיק את האחיינים שלי, וכל דבר שקורה אני פשוט ממסר את זה לקומדיה, אני כאילו ממש הופך את זה לאיזשהו קומדיה, אני כאילו יורד עליהם, עושה להם שיקוף מראה, אבל מעוות אותה, ועושה כאילו, לא יודע איך להסביר את זה, אני לא יודע איך לפתח את זה, אני לא יודע אם יש דבר כזה שאפשר ללמוד אותו, איך לעשות קומדיה עם ילדים, אבל...
טוב, תראי, אני רוצה להגיד לך המון 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 תודה, באמת היה...
סיימנו את השעה הראשונה, נצא להפסקה של 5 דקות, ונתחיל את ה... הסשן השני יש 3 שעות, שבו אתם תכתבו מה כואב לכם, מה מפחיד לכם, מה זה... כן, תודה רבה. היה לי נחמד, לפעמים אני מרגיש שאני מדבר הרבה, אבל זה זמן של לדבר הרבה. זהו, אני עושה אמבטיות קרח.
כן, אגב, זהו, רוצה להגיד כמה דברים. אחד שבאמת תעקבו אחריו באינסטגרם, בטיק טוק, שכל יום אמבטיות קרח, כל פעם מעריך שם אנשים אחרים, וזה שם פורמט מאוד משעשע. הופעות, חזרת להופיע או שעדיין...
כן, חזרת עכשיו להופיע לנוער. ויש לי הופעות סטנדאפ עכשיו, לאט לאט נכנסות פנימה ללוח הופעות. תמיד העולם התרבות זה העולם שתמיד, תמיד, תמיד הוא האחרון, הוא כאילו, תמיד עושים אותו בסוף. אני תמיד חושב שזה תרבות או נמות, כאילו, תרבות צריכה להיות ראשונה, אבל לצערי הרב, מה אני אעשה? תמיד רואים זה, אבל זה בסדר, זה מה שזה. אז כן, לאט לאט חוזרים הופעות, שלחו לי לוח הופעות כבר, נראה לי כאן באתר וכאלה לאט לאט. נקווה שהדבר הזה יסתיים, כל הקרנבל הזה. אני אגיד לכם דבר אחד שבדיוק עכשיו הייתי בפורטוגל. ככה אני, בסיכום, אני אסכם את החווה. הייתי בפורטוגל, הלכתי סוג של, חוויתי כל מיני חוויות שמענו, אחת מהחוויות היו ריר של קרפדה. אני יודע, מוזר, זה נקרא בופו. הוא גם ביקש שאני אגיד את זה וזה. זה ריר של קרפדה שמאשים אותו, מאבשים את זה, מאשים את זה איכשהו מאשן, ואז אתה חווה חוויה של 25 דקות, אולי אחת החוויות הכי חזקות שחוויתי בחיי, את החוויה המדהימה. ומיד אחר כך הגיעו איזה שבט מהשיפיבו, מפרו, ושתיתי משקה שנקרא איוואסקה. ורוצה להגיד לכם איזה כמה מילים, שככה נתחום את זה, שהחיים שאנחנו חווים, הבד קנבס, הוא בד לבן. אנחנו לא מוגבלים בכלל, אנחנו השרביט של יצאתנו, אנחנו מציירים את נפשנו, שלא יגבילו אותנו, לא בהומור ולא בשום דבר אחר. הבד קנבס הזה, זה כולו מורכב מאהבה. זה מטורף. זה מתחיל באהבה ונגמר באהבה. כל מה שקורה פה באמצע זה לונה פארק. אז אנחנו באיזה לונה פארק כזה, פסיכי, משוגע, לונה פארק מטורף. אז אם עד לפני רגע היינו במבוך מראות, עם כל הסלפי והאינסטגרם, אז עכשיו אנחנו על הרכבת שדים. ועוד רגע נעבור על הרכבת הרים. והלונה פארק הזה ייגמר בקרוב. והכל בסדר. אז זה מתחיל באהבה ויגמר באהבה. ובאמת אם נבחר לראות את המקום הזה, יש איזושהי הקלה. כי במימד הזמן זה באמת הולך שם. אז זה נראה לי טוב לסיים. נראה לי. לא דיכאתי אתכם, נכון? לא זה עכשיו פלחתי יותר מדי וזה.
לגמרי. אז מישהו כתב פה, איך אתה מספר לנו את זה בסוף, אז אני אגיד שדווקא בפרק שלנו, שאני אסתם לכם עכשיו פה קישור, אנחנו מדברים על זה בהתחלה.
נכון.
נכון, כן. אז מי שרוצה תיכנסו לפרק ותוכלו לשמוע את רודי שם מדבר על החוויות האלה ועל ההתנסויות ומה זה נתן לו. ובכלל אני חושב שזה הייתה באמת שיחה מרתקת ועמוקה וגם מצחיקה, אז לכו להקשיב לזה. טוב חברים, רודי, המון 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 תודה. מקווה שיהיה לך די מוצלח. לא יודע, מה זה הצלחה בין שהיא משלמת, שאתה משלם, חצי חצי, מה...
לא, אמרתי, אני אזמין, אמרתי, אני אחי לך... מתכון נכנסתי, זה נתקין מבחינת מקום מהג'ירף, נשמה. ואומרה לי עכשיו, היא הייתה אמורה להגיע ב9, היא אמרה לי שהיא תגיע לקראת 10, שהבת שלה שם פעולה או משהו כזה. בכל מקרה, אבל יהיה די טוב, ואיך אומרים, אולי מישהו פה... איך אומרים? יאכל את הנקניקייה. איך אני הורס הכל, איך אני מגיע פשוט למי, נעזוב את זה פה. זהו, חברים, תודה רבה לכם, הייתם מקסים, בואו להופעות סטנדאפ, תעקבו ותשמחו לכם ותאהבו ותצחקו, באמת הכל פה לונה פארק, זה עוד רגע נסתיים, באמת. זהו, צ'או. ביי לכם.
תודה חברים, ולילה טוב לכולם.
זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו. אל תהיו קמצנים, תני לנו כמה כוכבים. אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, יוטיוב, איפה שאתם לא מאזינים. אני מאוד מקווה שירווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ולקבל מאיתנו תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם ממני הרבה מאוד תכנים מעניינים שקשורים לעולם השינוי, התפתחות אישית, עסקית וכל מה שאתם רוצים. פשוט תיכנסו לאתר doingchange.co.il ותוכלו לקבל הכל שם. אני מזמין אתכם גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם, מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל feedback@eranstern.co.il, feedback@eranstern.co.il, אפשר גם בפייסבוק שלי, facebook.com/eran.stern, או באינסטגרם, פשוט חפשו ערן סטרן מילה אחת באינסטגרם. אם אהבתם את הפרק, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם רוצים שינוי, שתפו איתם, שלחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אם אתם מרגישים שהשינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ומוכנים לעשות את מה שצריך, לא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם אולי לעזר בי. זה יכול להיות בפגישת מיקוד חד פעמית שתעזור לכם להתמקד ולקבל כיוון או תהליך עמוק יותר. תוכלו לקרוא פרטים נוספים על כך באתר שלי, eranstern.co.il, בתפריט העליון פשוט תבחרו במה אני יכול לעזור לך, ככה זה מופיע באתר, eranstern.co.il. זהו להיום, אני אירן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.